ברוכים הבאים לחולמים ניו יורק. היום אנחנו מארחים את אורן היימן, עורך דין במקצועו, שהפך יזם בתחומי הטכנולוגיה והקיימות. אורן, שחזר ארצה לפני 8 שנים מניו יורק, הוא פעיל נגד ההפיכה המשטרית ובעד חוקה בישראל. אורן מעריך שההפיכה המשטרית אכן תעבור. אמנם להערכתו לא תפרוץ מלחמת אחים, אבל ישפך דם. ישראל תספח את השטחים, החרדים ילכו ויתחזקו. ישראל תהפוך אולי למדינת עולם שלישי. ישראלים שחוזרים לארץ רואים הרבה פעמים את החזרה ככישלון. אורן ידבר על הנושא הרגיש והמאתגר של החזרה לישראל. אורן איבד את ארוסתו הראשונה למחלת הסרטן, ומאוחר יותר תרם כליה באופן אנונימי. היום הוא נשוי לטל ואב לשלושה ילדים. התוכנית הזאת מוקלטת בתל אביב, באולפן סטון סינטרה של המוסיקאי סיימון פירסון. הולך להיות מעניין. לי קוראים חיימן דברקר, ואת הפודקאסט הזה עורכת יולה בארי. והנה אנחנו מתחילים.
מה מדליק אתכם לגבי ניו יורק? להשקיע במניות של החברה החדשה הזו.
אחוזי הקליטה הם בסך הכל אחוזים.
זה היה רגע מכונן שבו...
למשוך מבטים של גברים עשויים שריר.
אז בואו נדבר ניו יורק.
שלום אורן.
שלום חיים, בוקר טוב.
אז אולי המאזינים והמאזינות יתפסו אותך טוב יותר מהסיפור הבא. אתה תרמת כליה באופן אנונימי לאדם זר שאתה לא מכיר. הרבה יגידו שזה יפה מאוד, אבל תגיד לי, זו החלטה נבונה?
וואו, ישר נפלת לנושאים גדולים. התהליך של תרומת כליה הוא כמובן חלק קטן במארג ארוך ומשמעותי שנקרא חיים, שנקרא משמעות, שנקרא מוסר, שנקרא חובות מוסריות. אני כבר 54 שנה עוסק בשאלות האלה ביומיום שלי, בקריירה שלי, בעשייה החברתית שלי, וזה מפתיע אותי שאתה מתחיל בנושא הזה, כי זה לא נשמע לי נושא גדול ברמה הזאת.
בעיניי זה נושא מאוד גדול, משום שלא כל בן אדם הולך ותורם את הכליה שלו על אחת כמה וכמה לאדם שאתה לא מכיר אותו בכלל, ועדיין אתה לא מכיר אותו.
אז מבלי לפגוע באוכלוסיית תורמי הכליות בעולם, זה בסך הכל 150 גרם. זה בסך הכל איבר שלגוף שלנו יש פי 4 מהצורך בכליות לניקוי. ויש לנו 2. אז נשארתי עם 1, יש לי פי 2 ממה שאני צריך. אז כמו שבתרומת דם, אתה למעשה תורם חלק מהגוף שלך, אבל הגוף יודע לתפקד נפלא, גם בלי ליטר דם שאתה תורם, ככה גם לגבי כליות. התרומת כליה, במובן הפיזי הרפואי, זה תהליך רפואי, ויש בזה, כמו בכל תהליך רפואי, סיכונים וסכנות, וצריך הרבה מאוד הכנה והרבה מאוד בדיקות לפני. אבל אני 3 חודשים אחרי תרומת הכליה, כבר חזרתי לתפקוד מלא, ואיתך אני מדבר על זה עכשיו, אני לא חושב שהמילה כליה עלתה במוחי ב3 החודשים האחרונים.
אתה עשית את זה?
או בשיחות שלי. בקיץ שנה שעברה, בדיוק לפני שנה.
הבנתי. ומה אמרה אשתך על זה? הילדים, ההורים?
אז האתגר של תרומת כליה זה קצת כמו תייר שמגיע לישראל. אז ישראל זה סכנה, קודם כל. זה נשמע לי סכנה, זה נשמע מפחיד. זה,
כן.
וככל שנכנסים לזה יותר עמוק, וחלק מהשיחה שלי עם טל, עם אשתי ועם האנשים הקרובים אליי ועם עצמי, היה, אני חושב שזה נכון, אני חושב שזה ראוי, אבל בוא קודם ניקח את הזמן ללמוד את הנושא. למעלה משנתיים קראתי, נפגשתי עם 4 רופאים שמחפשים, חברים וקרובי משפחה, וניהלתי עם כל אחד מהם שיחות. השיחה הכי מעניינת שהייתה לי עם דוד מאוד אהוב שלי, פרופסור אברהם קרסיק, אמר לי, אורן, תדע לך שזה לא גליק כל כך גדול, תרום כליה, כי אתה לא באמת מציל חיים, ואתה גם לא באמת מסכן חיים. למה אתה לא מציל חיים? כי אנשים יודעים לתפקד גם בלי כליה. הם צריכים אמנם 3 פעמים בשבוע, לבלות 4 שעות בבית חולים, בדיאליזות וכולי, אבל אנשים יכולים לחיות גם 10, 20, 30 שנה בלי אף כליה בגוף, בלי אף בתפקוד של 0 בכליות. ואתה לא כל כך מסכן את עצמך, כי כבר בלא יודע כמה אלפי ניתוחי כליה בארץ עד היום עוד לא היה סיבוך. כן. אז זה לא כל כך גליק גדול, וזה גם לא כל כך סכנה גדולה. והשיחה הזאת מאוד הרגיעה אצלי, אני חושב שגם אצל טל, את החרדות ואת החששות וכו'.
מה יקרה אם יום אחד אשתך ואחד הילדים, חס ושלום, ההורים יזדקקו לכליה?
אז הסיכוי לזה הוא מאוד קטן. אגב, גם סיכוי שאני אצטרך כליה. אנשים יכולים להיות פתאום בספיקת כליות. רוב המחלות כליה קורות עד גיל 35, ככה שכנראה שאני כבר לא אצטרך, אלא אם תהיה איזושהי תאונה או משהו. השאלה לגבי טל והילדים שלי, שאלה אולי מספר אחת אצלי. המערכת הישראלית, משרד הבריאות והכללים בנושא מאוד מרגיעים תורמי כליות. אם אתה או מישהו מהמשפחה מיידית יצטרך כליה, אתה קופץ להיות בעדיפות העליונה של משרד הבריאות. אני אוסיף גם לזה שאני מנחש מהיכרותי עם הילדים שלי, עם אשתי, עם המשפחה שלהם, עם החברים הקרובים, אם חס וחלילה מישהו מהמשפחה יצטרך כליה, יהיו לא מתנדבים אלא עשרות מתנדבים.
אתה נשוי לטל, יש לך שלושה ילדים, ואתה, אני שומע, אב מסור. הכרנו כאשר חיית בניו יורק, היית מאורס לאילי שחלתה בסרטן ונפטרה. לא הייתי שואל אותך על העניין הזה מטעמי צנעת הפרט, אבל אני יודע שאתה מדבר על כך בפתיחות יוצא דופן. ספר לי על אותם ימים קשים של אילי חולה במחלה אנושה.
כן, אז הנושא של, של השכול, גם אולי בעיקר של אילי, אבל יש לי עוד כמה אנשים שהייתי מאוד קרוב אליהם, כולל אמא שלי, שנפטרו ב-15 שנים האחרונות, בתקופה שלי כאדם בוגר, כאדם מבושל. אז ההתייחסות שלי לאנשים שאיבדנו, פעם זה היה כמו ארנק שאתה מאבד אותו, ואתה כל הזמן מחפש אותו, אתה מחפש אותו בכל מיני צורות ומקומות. היום, או עם הזמן, אילי בעיניי עדיין קיימת, אימא שלי עדיין קיימת, ינקלה חברי הטוב שנפטר לפני כמה שנים עדיין קיים. הוא כבר לא קיים בתצורה שהייתי מורגל אליה, אבל לא עובר יום שאני לא מדבר עם, שומע מי, מקבל השראה, אפילו מקבל ביקורת. אני עדיין מקבל ביקורת מאימא שלי כשאני עושה דברים שאני יודע שלא היו לרוחה.
איך מותה של אילי שינה את ההתייחסות שלך לחיים?
אחרי פטירתה גזרתי מראשה טלטל וקברתי אותו בעץ שיש 8 אנשים בעולם שיודעים איפה הוא. זה העץ של אילי בלב סנטרל פארק, ובתקופה בניו יורק, אז שם הייתי מתייחד איתה, שם היינו עושים את האזכרות וכולי.
אתה עדיין מבקר שם?
אני כבר יכול לבקר פה באיפה ששאר הגוף של האקבר, וככל שעובר הזמן, כבר 16 שנה מאז שהיא נפטרה, אני מוצא שאני יכול לבקר אותה גם בים. אני יכול לבקר אותה גם בטרמפולינה, כשאני עם הילדים שלי. כן, אני מתנתק יותר ויותר מהזיכרונות הגופניים, ומתחבר יותר ויותר לזיכרונות של הרוח, של ההשפעה, של האופי.
אנחנו מדברים על האתגרים בלחזור לישראל, אבל כמובן היום הנושא שבחדשות הוא אפשרות לעזיבה. אז זה נכון שאנשים נלחמים על הבית. כאשר התחילה המאומה האחרונה, דיברו על עזיבה, אבל עכשיו הרושם שלי הוא שנלחמים על הבית. באותו זמן גם ממשיכים לעבוד על להוציא דרכון זר, מעבירים כסף לחשבונות בחול. קורה כאן משהו שהוא מאוד בעייתי בעצם מהבחינה הזאת.
אני ב-18 שנים שלי בניו יורק מאוד הייתי מעורב בנושאים שקשורים לסוכנות יהודית ולצופים ולהסתדרות הציונית העולמית ולמשרד החוץ בניו יורק. ואנחנו הסתכלנו כל הזמן על מספרים, כאילו מדברים על העלייה הנוראית והירידה הנוראית, ובסופו של דבר מדי שנה הם מגיעים לישראל 20,000 ישראלים שגרו בחול מעל שנתיים, ועוברים מישראל 20,000 ישראלים לפרק זמן של יותר משנתיים. אני אומר שנתיים כי כשבן אדם עוזב את ישראל, אנחנו לא יודעים אם הוא יחזור בעוד שבוע או יחזור בעוד שנתיים. אז משרד הפנים ומשרד החוץ, יש להם איזשהו מדד של אנשים שהלכו ולא חזרו לפרק זמן ארוך במשך יותר משנתיים, וקוראים לזה מאגר. והמספרים הם דומים. הכמות הישראלים שיוצאים באופן קבע וחוזרים באופן קבע היא די שוויונית, לא מטרידה. כש-20 אלף צרפתים עוברים לאנגליה, ו-20 אלף אנגלים עוברים מאנגליה לצרפת כל שנה, בסדר, זה הגירה, זה רלוונטי, זה נורמלי, זה טבעי, כאילו יש אנשים שבוחרים לנסות מדינות אחרות. בישראל הנושא הזה הופך להיות הרבה יותר דרמטי. אני חושב שהמספרים לא השתנו בהרבה. את כמות הישראלים שעוזבים, כמות הישראלים שחוזרים, גם עם הרפורמה המשפטית הזאת, שאני מסכים איתך שהיא הפיכה שלטונית, ושאני מתנגד אליה בצורה נחרצת, גם אם היא תקרה, אני לא חושב שאנחנו נראה 100,000 ישראלים עוזבים כל שנה. עם זאת, סוג הישראלים שמהגרים מישראל ושחוזרים לישראל, אני חושב ששם יהיה איזשהו שינוי. יותר אנשים שחשוב לישראל מבחינה אסטרטגית שיהיו בישראל, אחוז יותר גדול מהם יעזבו. מנהלים של חברות ואקדמאים ורופאים וטייסים ואנשים שישראל חפצה בכך שבבחרו דווקא להישאר בישראל.
אתה מדבר על אנשים שבעצם מחזיקים את המדינה, הרבה בחינות.
כן, אני חושב שכל הישראלים מחזיקים את המדינה, לא חשוב באיזה תחום עיסוק, אבל אם אנחנו התרגלנו ל-GDP, לעלייה באיכות חיים, ברמת חיים, בכמות הכסף שמשק בית מרוויח בישראל, עלייה קבועה עד לממדים האירופיים ב-20 שנים האחרונות, אם האוכלוסייה הזאת תהיה הקבוצה שעוזבת את ישראל באופן קבוע, זה ישפיע בצורה מיידית על רמת החיים של כולנו.
מה יקרה מדינת ישראל בעוד 5 או 10 שנים? אתה מוכן לנחש?
כן, אז אנחנו מסתכלים על המחקרים של מכוני שורש למיניהם, שמסתכלים על השינויים הדמוגרפיים ועל הנאום ארבעת השבטים של ריבלין מלפני עשור. אנחנו רואים את הדמוגרפיה. אנחנו יודעים שה-8.9, המספר הזה של כמות הילודה בקהילה החרדית בישראל, אומרים, או כבר 20 שנה מסתכלים על המספר הזה, אומרים זה ישתנה, ולפני 10 שנים זה ישתנה, והמספרים האלה לא משתנים. הילודה בקהילות הערביות, בקהילות המסורתיות והקהילות החילוניות, הם באמת הם הולכים ומתרכזים סביב 2.5 ילדים למשפחה. הדמוגרפיה הולכת לכיוון של יותר ויותר משפחות חרדיות. יותר משפחות חרדיות זה אומר בהכרח שינוי באורח החיים הישראלי. זה יותר תמיכה, יותר ביטוח סוציאלי. ישראל תחזור להיות יותר סוציאליסטית מאשר המהפכה שביבי העביר להפוך את ישראל למדינה שהיא קפיטליסטית יותר. ישראל תהפוך להיות יותר דתית, פחות פתוחה בשבת. כל הנושא של העברת תקציבים לשטחים, לירושלים, לבני ברק, זה משפיע. זה משפיע על מערכות החינוך, זה משפיע על מערכות הבריאות. אין ברירה, ככה צריך להיות, כי הדמוגרפיה הולכת לשם. זה נכון, זה מבחינה דמוקרטית, זה הגיוני שאם האוכלוסייה החרדית גדלה, יותר תקציבים יוקצו לקהילה הזאת. ועם זה אני בסדר. החשש שלי הגדול והמאבק שלי בתוך הנושא הזה של ההתנגדות להפיכה השלטונית שקורית היום בישראל, היא שאל תשנו את כללי המשחק. אם אנחנו היום מדברים על בית משפט שמפקח על הסבירות של ההחלטות השלטוניות, אם אנחנו מדברים על זה שממשלה נבחרת, היא נבחרת ל4 שנים, אם אנחנו מדברים על זה שמערכת המשפט היא עצמאית ולא פוליטית, אלה דברים שגם כשישראל תהפוך להיות יותר חרדית, חשוב מאוד שהם ישמרו לבן הקהילה החרדית. הנושא של לימודי ליבה, הנושא של פטור משירות לאומי או משירות גיוס, אני לא יודע אם זה מתנסה, אבל אני חושב שנכון לקהילה היהודית ללמוד אנגלית וללמוד מדעים. והם נותנים להם להחליט, ברור שהם יחליטו שלא. ברור שהמנהיגות המאוד מאוד דתית של הקהילה המאוד דתית, תגיד כל שעה נוספת של לימודי תורה על חשבון לימודי ליבה, אם אנחנו יכולים, if we can get by with it, אז בהחלט שזה מה שאנחנו... ואם אפשר שחבר'ה ילמדו בישיבות, במקום לעבוד בבתי חולים או להתגייס לצבא, ברור שזה מה שהם ירצו. אני חושב שזה לא נכון לישראל, אני חושב שזה גם לא נכון להם.
האם ישראל נסוגה לכיוון של מדינת עולם שלישי?
אם המגמות האלה תימשכנה, אז התשובה היא כן. אם אנחנו ניתן לחתול לשמור על השמנת, אם אנחנו ניתן לקבוצות היותר ימניות מבחינה פוליטית ויותר דתיות, מבחינה רוחנית, מבחינה דתית, מבחינה קהילתית, אז בהחלט, אם ניתן להם את ההחלטות, אנחנו נהפוך להיות עולם שלישי. מבחינתם, אגב, זה לא כל כך נורא. אתמול יציעו החלטה להגדיל באלף יחידות את היישוב עלי, שספג פיגוע טרור נוראי השבוע. אז אם אנחנו פותחים עכשיו עוד 1,000 יחידות דיור בעלי, ברור שאנחנו נחטוף במערכות יחסי החוץ של ישראל. אבל זה בסדר, זה האידיאולוגיה שלהם אומרת, זה בסדר, אנחנו יכולים להיות, לחזור להיות עם בדד ישכון, ובלבד שאנחנו, בית משפט השלישי, ברור שזה הולך לייצר התנתקות של ישראל משאר העולם.
מה יקרה להייטק הישראלי?
הייטק ישראלי, משנות ה-70 המוקדמות, כל הממשלות, ימין, שמאל, מרכז, מקדישים הרבה מאוד מהתלג, מעל 4.9%. השנה שעברה זה 5.9% של המיסים שלנו, הולכים למענקי מחקר ופיתוח, שזה הבסיס לתעשיית ההייטק. אני לא חושב שהמספרים האלה ישתנו דרמטית. הבסיס נמצא שם. יש בישראל כמה אלפי חברות בעולם הטכנולוגיה, חלק מהן גדולות, מונפקות, חלק מהן קטנות עם 3 אנשים שעובדים באיזשהו WeWork. הבסיס, התשתית, לעומת הסטארט-אפ היא כל כך יציבה שאי אפשר יהיה למוטט אותה. אבל זה שינוי מאוד מאוד גדול אם הקהילה הזאת גדלה ב3-4% בשנה, כמו שקרה ב4 העשורים האחרונים, לבין זה שהיא מצטמצמת ב3-4% בשנה. ההבדל בין, בתקציב האחרון, התקציב של רשות החדשנות הורד לראשונה. לא הרד בהרבה, הרד ב7%. כל שנה ושנה זה עלה בכמה אחוזים בודדים. השינוי מגמה הזה ולהפנות משאבים מתמיכה בטכנולוגיה לתמיכה במגזרים אחרים לא תשפיע בחמש שנים הקרובות, מאוד תשפיע ב-30 שנים הקרובות. המגמה הזאת חייבת להשתנות.
אמרת לי ש-80% מהחברות הישראליות נרשמות היום, בעצם מאז הבחירות האחרונות, בחו"ל.
כן, אז רשות החדשנות עוקבת אחרי הרישום של חברות ישראליות חדשות ויוצאים בדוח כל חצי שנה. אז הדוח האחרון במקרה התחיל ממש בבחירה של הממשלה הנוכחית, ועומד מנכ״ל רשות החדשנות דרור בין בכנסת ומספר לראשונה, אנחנו רואים שיש יותר חברות ישראליות שנרשמות בחול מאשר בישראל, חברות חדשות בתחומי טכנולוגיה, עד כדי 80%. זה ככה 80-20 היה ישראל חול, ועכשיו זה 80-20 חול ישראל. עכשיו, זה שחברה נרשמת בחול, זה לא אומר שהיא לא תהיה פעילה בישראל, זה לא אומר שהיא לא תרשום פה את הקניין הרוחני, זה לא אומר שהיא לא תגייס פה את העובדים שלה, אבל זה סנונית שבהחלט מבשרת על תהליך חדש. עם רוב החברות הישראליות, ולא משנה אם הסיבה שלהם היא פוליטית אידיאולוגית, או שהיא סיבה מעשית עסקית. יותר קל להם לגייס כסף אם הם יוקמו כחברה כפריסאית, או כחברה ניו יורקית. זה תחילת מגמה שאנחנו חייבים לעצור אותה עכשיו.
אתה צופה אולי מלחמת אחים באיזשהו שלב?
אני לא רואה מלחמת אחים, כי אני לא חושב לא יודע אם זה 1 מיליון או 2 מיליון אנשים שיוצאים לרחובות להפגין ב-24 שבועות האחרונים, אני לא רואה אותם נלחמים. אני מסתובב עם הילד שלי בן 4 בהפגנות האלה, בעגלה האדומה האמריקאית שלו, ואני לא רואה מצב שזה יגיע למצב של לחימה בין שתי קבוצות. אבל שמעת אותי מדבר בניו יורק, עונה על שאלה באחד הפורומים. אני לא רואה מצב שלא יהיה פה אלימות פיזית. המהפכה השלטונית כנראה שהיא תקרה, היא מתעכבת, אבל יש גבול לכמה שראש הממשלה, הקוסם שלנו, יצליח לעצור את הקבוצות שמנסות לקדם את ההפיכה. אם זה קורה, אני לא רואה מצב שבגץ יאפשר את זה. ואם ההפיכה קורית ובגץ מבטל אותה, החשש הגדול שלי זה שהקבוצות היותר קיצוניות של הימין, שכבר התבטאו בעבר באלימות, שמתבטאות באלימות היום באירועי ספורט ובשטחים, מה שקרה, שרפו בתים, שרפו מכוניות, פגעו באנשים פיזית, לצערי הרב זה יופנה כלפי מפגינים.
אז אתה אומר לא למלחמת אחים, אבל אתה חושש שיהיה דם.
שפיכות דמים, אבל לא מלחמת אחים. אם דבר כזה יקרה, החובה המוסרית העצומה שלנו כחברה ישראלית, זה לעצור את זה לאורך זמן, ומה שזה אומר, מי שעשה שני תארים במשפטים באוניברסיטת תל אביב, חוקה. חוקה זה הכלי היחיד היום שיכול להפוך את הישראליות לישראליות ברורה, ישראליות קבועה, ישראליות יציבה, ישראליות שלא כל ממשלה שתקום, כנראה שהממשלה הבאה שתקום, לפי הסקרים לפחות, תהיה ממשלת מרכז, לא יכול להיות שב-12 שנים האחרונות עשינו 31 שינויים לחוקי היסוד, שהם התחליף חוקה שלנו. ארצות הברית מאז 1789 עשו 28 שינויים לחוקה שלהם, אנחנו בעשור האחרון עשינו כבר 31 שינויים, וזה עוד לפני שיש לנו חוקה מוסדרת. חייבים לתרגם את מגילת העצמאות למערך מסודר שמסדיר את הדמוקרטיה המוסדית, את הפרדת הרשויות, את העצמאות של לא רק של המערכת המשפטית, גם הכנסת ספגה ב-20 שנים האחרונות הרבה מאוד פגיעות ביכולת שלה לתפקד כישות עצמאית. גם הכנסת צריכה חוקה. אבל יותר ומעבר לכך, אנחנו כישראלים, וזה לא משנה אם אתה ישראלי יהודי או ערבי, ספרדי, אישה או גבר, גר בפריפריה, גר בעיר, באיזשהו שלב אתה הולך להיות מיעוט. אנחנו חייבים הגנה מאוד ברורה ב-12 זכויות הבסיסיות, זכויות אדם שיש לאמריקאים ושיש לצרפתים, ואצלנו אנחנו לא מוגנים.
אני בעד חוקה, אני חושב שהיום יותר ויותר אנשים מבינים שצריך חוקה, אבל איך אתה יכול להעביר דבר כזה? אתה לא מסוגל להעביר אפילו חוקים הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים.
לחלוטין, זה נורא מתסכל. 75 שנה אנחנו מנסים חוקה. הכנסת הראשונה בכלל לא כנסת, היא לא קמה כרשות מחוקקת, היא הייתה אספה מכוננת. אמר בן גוריון, לכו חמורים, 120 אנשים, figure it out. ו-75 שנה אחר כך עדיין אין לנו חוקה. אני חושב שהאתגר הגדול שמסתכלים על זה בפילוסופיה הפוליטית של מדינת ישראל, האתגר הגדול עם חוקה, יש המון אתגרים. האתגר הגדול עם המילה שוויון. נורא קשה להגיד שערבי שווה ליהודי, ועוד יותר קשה להגיד שישראלי חילוני שווה ישראלי דתי. אם אנחנו מכניסים את המילה שוויון כזכות יסוד מקובעת בחוקה, אז זה אומר שכולם משרתים בצבא. וכולם משרתים בצבא, זה לא משהו שהחברה הישראלית היום יכולה להתמודד איתו. אני מאוד מקווה שלא תהיה שפיכות דמים, אבל אם תהיה פה שפיכות דמים, אני מקווה שמספיק ישראלים, דתיים, חילוניים, ערבים, יהודים, שמאל, מרכז, ימין, יבינו שהגיע הזמן לשנס מותיים, למתוח שרבולים, לשבת ולעשות את העבודה הזאת של כתיבת המגנה קארטה הישראלית, להפוך את מגילת העצמאות, שגם איתה יש לי אתגרים, אבל לייצר את התוכנית ההפעלה של מדינת ישראל.
אתה מדבר על חוקה, אבל בינתיים הממשלה ונציגיה עושים בדיוק הפוך. כן, ליצור אבל, חוקים אבל, שבעצם הם כן, מנוגדים לערכים.
אם הם יעבירו חוקים העצמאות. שהם הפוכים, אז עוד מעט תתחלף הממשלה ויעבירו חוקים הפוכים. אנחנו נמשיך להיות במעבולת הזאת של מי שכרגע בשלטון, אם הדתיים נמצאים בממשלה, אז יש חוקים כאלה, ואם לא, אז יש חוקים כאלה, ואם זה מרכז, אם זה שמאל, אם זה ימין. אנחנו לא יכולים שהנושאים הבסיסיים של המדינה שלנו יוכרעו ותיקח גם בחשבון שהממשלה הזאת קמה אחרי 5 מערכות בחירות שלא כל כך הצלחנו להכריע. ה-64-56 שיש כרגע זה די אקראי. אם הבחירות היו חודש לפני או חודש אחרי, המצב היה יכול להשתנות. זהו, הגיע הזמן לייצר איזשהו מסמך שהוא נכון, שהוא הגיוני, שהוא מתאים לישראל של 2023, ושהוא מוגן. אני לא יודע אם 80 חברי כנסת או 90 חברי כנסת, אבל זה לא יכול להיות ש-60 או 61 או 64 חברי כנסת ישנו את בסיס ההפעלה של החברה הישראלית.
הרב עמיחי לאו התארח אצלנו בפודקאסט ואמר שבפועל יש בישראל, נוצרו בישראל שתי מדינות, יהודה וישראל. אתה מסכים עם זה?
זה נורא, יש הרבה משיכה, הרבה חן, הרבה כיף בלפשט את החברה הישראלית לימין ושמאל ולחילונים ודתיים ולטוב ורע ולשטחים וללא שטחים. והיהודה וישראל, החזון הזה התל אביבי שבואו נתנתק ובואו נייצר כלכלה נפרדת, ואני לא רואה באמת שזה יקרה. האמת היא שלא הייתי רוצה לחיות במדינת תל אביב. הייחודיות הישראלית, הסיבה שאני, כל כך ברור לי שאני רוצה לגור בישראל ולגדל את הישראלים, היא לא על אף המתנחלים ועל אף הדתיים ועל אף הערבים ועל אף ה... זה בגלל, זה הישראליות היא כל כך ייחודית והיא כל כך נפלאה, בגלל שאנחנו לא לונדון, בגלל שאנחנו ישראל. וזה המארג הישראלי. אז יש המון מורכבות בנושא הזה, ולהפריד את זה ליהודה וישראל, זה נורא מפתה לשים איזושהי חומה, ושאם הם רוצים לייצר צבא מתפללים, אז שיצרו צבא מתפללים, ושיסמכו על הקדוש ברוך הוא, שישמור להם על יהודה. אנחנו מאמינים ב-F-15 ובטנקים מרכבה סימן ד', כל אחד שיבנה לעצמו את הצבא. זה לא יעבוד, ואני גם לא הייתי רוצה שזה יעבוד. אני באמת לא מאמין שהייתי גר במדינה שהגבולות שלה זה הרצליה, רמת גן וחולון.
בשיחה הקודמת שלנו אמרת לי שאת השטחים נצטרך לספח כנראה. דתיים לא יהיו בצבא והשחיתות תישאר. אמרת את זה?
כן, זה למעשה, אני מאמין שההפיכה המשטרית בארץ היא אוסף של צרכים, ובעולם האידיאולוגי שלי זה צרכים שהם פסולים. צורך אחד, ראש ממשלה מכהן, אסור שיעמוד לדין. זאת אידיאולוגיה שאני באופן אישי לא מאמין בה. אבל יש לנו ראש ממשלה, נתמך על ידי משפחה, נתמך על ידי מפלגה, ונתמך על ידי 2 מיליון מצביעים, שחושבים שזאת האידיאולוגיה הנכונה. יש לנו מישהו שנורא רוצה להיות שר אוצר, שהוא 3 פעמים הורשע, ישב 3 שנים בכלא, והוא חושב שנכון ששר שישב על שחיתות 3 שנים בכלא, לא צריך לפסול ממנו. אגב, הוא לא יכול לעבוד, הוא לא יכול להיות נהג אוטובוס. כי יש לו הרשעה פלילית. הוא לא יכול לעבוד בגן ילדים או בבית ספר, כי יש לו הרשעה פלילית. אבל הוא יכול לעבוד בתור שר האוצר שלנו. זה כרגע הדמוקרטיה המוסדית שלנו מאפשרת את זה. אני, האידיאולוגיה שלי זה שזה לא נכון. במקרה בגץ תומך בזה וחושב שזה לא נכון. אבל יש להם היום 64 חברי כנסת, זכותם בהרבה מאוד בחינות לקבוע שעבריינים מורשעים יכולים להיות שר אוצר, ועבריינים עם 3 תיקים פליליים ושתי ועדות חקירה זכאים להיות ראש ממשלה. וכנה לגבי סמוטריץ' ובן גביר, זכותם המלאה לבוא ולהגיד, הגיע הזמן לספח את השטחים. הגיע הזמן לפגוע בזכות הקניין של הפלסטינאים שיושבים שם, לקחת שטחים ולבנות שם עוד התנחלויות. הנושאים צריכים להיות הרבה יותר יציבים במדינה הזאת. לא יכול להיות שהאידיאולוגיה הסקטוריאלית, המקרית של מי שמרכיב את הקואליציה, קובע דברים כל כך בסיסיים במדינה הזאת.
אתה ליברל בהשקפותיך. כל מה שאמרת היום זה אומר ליברל, ליברל, ליברל. ואתה מעורב בפרויקט שדווקא בסדרות, אחת הערים הימניות במדינה. איך זה מסתדר?
זה דווקא מסתדר טוב. זה נשמע שם משהו פרדוקסלי, אבל כשלפני שנתיים קבוצה של אנשי עסקים, אנשי מדע, באו יחד כדי להחליט להקים מרכז חדשנות ישראלית, מרכז טכנולוגי, מרכז מדעי, וחיפשנו איפה לעשות את זה, ובאיזה תחום להתמקד וכולי. המקום הראשון שעלה זה עוטף עזה. הנושא שאני עוסק בו היום זה חקלאות מתקדמת, והאזור של עוטף עזה הוא האזור של החקלאות הישראלית, זה האזור הכי צפוף מבחינת חקלאות. ואז עלו עוד כל מיני רכיבים, כשהרכיב הזה שהאוכלוסייה של סדרות, ואני חושב ש-91% בבחירות האחרונות הצביעו מסדרות או עבור הליכוד או עבור בן גביר וסמוטריץ'. זאת באמת אוכלוסייה, כמו שאמרתי קודם לגבי הדתיים, הדתיים לא באמת יודעים את זה, אבל נורא חשוב להם שיהיה להם לימודי ליבה לילדים. אני חושב שהקהילה הבסיסית, הכלכלית, האינטליגנטית של שדרות, הולכה שולל הרבה מאוד שנים, שאם אנחנו נטה את התקציבים בדרכים שהימין בארץ דוגל בהם, זה יהיה לכם טוב. הם קיבלו מעט משאבים במקום לקבל המון משאבים. המון משאבים זה חינוך, המון משאבים זה תשתיות, זה מרכזים טכנולוגיים, המון משאבים זה רכבת מהירה מרחובות לסדרות. אם היינו מתמקדים בזה, זה אולי לא מביא קולות, אבל העיירות הפיתוח במרכאות, אנחנו כבר לא קוראים להם ככה, אבל הסדרות ואופקים ונתיבות וירוחם, זה המקומות שאני ממלא עכשיו את רוב הזמן שלי, כבר מזמן הייתה שם אוניברסיטה מדעית, כבר מזמן היו PhD'ים שגדלו בערים האלה, ולא היינו צריכים לייבא כימאים וביולוגים וגנטיקאים ואגרונומים מרחובות ומנסיונה ומהרצליה ומתל אביב אל עבר סדרות. אם היינו יכולים ללכת 30 שנה אחורנית, יכולנו לתקן. היום אני מרגיש, לא מבחינת הממשלה בהכרח, אבל כן מבחינת ראשי הערים וראשי המועצות, הם כבר הבינו שהם צריכים להילחם לא על תלושי מזון, אלא על מורים איכותיים. מערכות החינוך היום בעיירות של הנגב המערבי, הן המערכות חינוך הכי טובות בארץ. עוד 10 שנים מהיום, אנחנו לא נצטרך להביא מדענים מרחובות, אנחנו נוכל להשתמש במדענים מקומיים.
למה אגטק?
למה אגטק? השאלה היא שאלה עסקית, והיא שאלה סביב מוסריות, או סביב ESG, SDG, אנחנו קוראים לזה היום בעולם. כלכלית, בגלל שיש לנו בישראל שני משאבים שאין בעולם. אין בניו יורק, אין בסינגפור, אין בהולנד, אין בספרד. יש לנו היום בארץ למעלה מ-1,000 PhDs בתחומים של ביולוגיה, אגרונומיה, מדעי המחשב, שעוסקים במדע יישומי, ב-applied science, לא במדע תיאורטי, לא במחקרים, אלא עוסקים בלייצר מדע חדש שישרת את הנושא של ביטחון זונתי. הנושא של SDG 2, ה-Zero Hunger, המטרה שלנו להיות כל כך טובים בחקלאות שלא יהיה רעב בעולם. לא רק רעב שבן אדם מקרקרת לו הבטן, אלא רעב תזונתי, שיהיה מספיק חלבון, ויטמינים ומינרלים, גם לילדים בגאנה, וגם לילדים בפרו, וגם לילדים בבנגלדש. אז הנושא של ביטחון תזונתי בארץ, היום נעשים יותר פיילוטים, יותר בחינות, יותר בדיקות, יותר פטנטים נרשמים היום בישראל בתחום הזה, מכל מקום אחר בעולם. הדבר השני שייחודי מאוד בישראל, זה הנושא של רשות החדשנות, מה שנקרא פעם המדען הראשי. הנושא הזה של לקחת אחוזים כל כך גבוהים מהמיסים שלנו, למרות שיש לנו תקציב ביטחון מטורף מבחינת אחוזים, עדיין ממשלות אחראיות דואגות לזה שלפחות 5% מהמיסים שלנו כל שנה יחזרו בדרך של מענקי מחקר ופיתוח וידחפו את המדע היישומי שלה אל עולמות הטכנולוגיה והחדשנות. אז קח את שני הרכיבים האלה, בישראל היום אין חממה בתחום החקלאות המתקדמת, יש חממות בתחומי אנרגיה, בתחומי מים, בתחומי פודטק, חממות נהדרות, בחממות בתחומים של מדע לרפואה, חממות בתחומים של תוכנה. אנחנו זיהינו שיש לנו גם את המדע, העולם צריך מבחינה מוסרית טכנולוגיות כדי להתגבר על פערים. יש פערים עצומים בחקלאות בעולם. גם בעולם שאין מספיק טכנולוגיה כדי להתגבר על הצורך באוכל, בתזונה,
אפורדבל. וגם איזה סוג וכולי. של אוכל אנחנו מדברים עליו. זה לא
וסוג
מספיק.
של אוכל, אנשים נהיים יותר מפונקים, רוצים farm to table, שזה יגדל סביב הבית, רוצים שזה יהיה טבעוני, רוצים שזה יהיה כשר או הלל. אנחנו נהיים יותר ויותר דורשניים כלפי מה אנחנו מכניסים לגוף. והמשאבים מדלדלים. השטח שמוקצה לחקלאות בעולם הולך ויורד ויורד ויורד. בצדק, אבל זה יוצר צורך. יש חוסר במשאב, צריך טכנולוגיה. הגשם בעולם נהיה הרבה פחות תדיר, הרבה יותר, הרבה פחות שאפשר להסתמך עליו. אי אפשר להסתמך על גשם, צריך טכנולוגיה. האדמה, הארת, הסויל בעולם, הולך ונהיה מליח. יש desertification, מדבור. אדמה הופכת לחול. אנחנו צריכים טכנולוגיה כדי להתגבר. אז צריך טכנולוגיה בשביל ביטחון מזון עולמי. תוסיף לזה גם את הנושאים של הקורונה ושל המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. יש כל מיני נושאים גיאופוליטיים שגם כן מגדילים את הצורך של המדינות שיהיה להם ביטחון מזון. אבל האתגר היותר גדול בעיניי של החקלאות, חקלאות זה דבר רע לכדור הארץ. בשנים האחרונות הגענו למעל 25% מהזיהום בעולם נעשה בגלל החקלאות. החקלאות היא רעה, היא מזהמת, היא פולטת פחמן, היא גורמת לבעיות של האקלים שאחר כך אנחנו צריכים להתגבר עליהם בחקלאות. אז אנחנו צריכים למצוא טכנולוגיות שגם יודעות לגדל מזון בריא, מזין ובמחיר סביר, אבל גם שמקטין את הנזק שהחקלאות גורם לסביבה.
אמרת שיש מחסור במזון פרוטיני, ורוב המזון שמיוצר הם פחממות ריקות. תוכל להסביר את הבעיה?
אז מדברים על הנושא הגיאופוליטי של ביטחון מזון, של food security. יש כל מיני מדינות בעולם שנדרו נדר אחרי הקורונה, שתוך X שנים יהיה להם Y אחוז של אוכל שמגדלים אותו לבד, כדי שאף פעם לא יהיו תקועים בלי. יש בטח קרוב למיליארד אנשים בעולם שחסר להם קלוריות, שאין להם מספיק אוכל, שנמצאים במצב של רעב. אבל יש כמות לא פחות גדולה של אנשים, אני הייתי אומר כפול, של אנשים שמקבלים את הקלוריות, שהם לא רעבים, הם לא גובעים מרעב, אבל הם לא מקבלים את מה שהגוף שלהם צריך. הם מקבלים את האוכל שהכי זול לגדל ולייצר, וזה הפחממה הלבנה. ואני חסיד גדול של פחממות לבנות, אבל כשזה בא בשילוב נכון עם ויטמינים ומינרלים שמגיעים מפירות וירקות טריים, ועם חלבון כמובן. החוסר בחלבון יוצר מצב, גם אצל מבוגרים, אבל גם אצל ילדים, של תת תזונה אמיתי. דוח של האום שהתפרסם לאחרונה מדבר על 22% מהילדים בני 5 בעולם שלא מגיעים לגובה הנורמלי שלהם, הגובה הרגיל שלהם, גובה הבריא שלהם, בגלל שהם לא קיבלו מספיק חלבון בחמש שנים הראשונות של החיים שלהם. אז מתפקידנו כמדינה מתקדמת, כמדינה שיש לה את המדע ויש לה את החדשנות ואת האוניברסיטאות ואת המשאבים הממשלתיים, לדאוג מבחינת ביטחון מזון לא רק לזנים הבאים של הגוונים ושל הגווניות שרי, אלא גם ובעיקר איך אנחנו דואגים של במדינות עולם שלישי, בעולם המתפתח, יהיה להם נגישות לחלבון, לויטמינים ולמינרלים בצורה שהיא אפורדבל, שאפשר שכל משפחה תוכל לדאוג לזה של הילדים שלה יהיה מספיק נגישות לחלבון.
תראה, אתה הגשמת את החלום הישראלי לחיות בניו יורק, ואולי את שברו, והחלטת לחזור אחרי 18 שנה שם, והאירוע הגדול של החזר לארץ היה לפני 8 שנים, אז טעית? קיבלת החלטה טובה?
אני אגיד שני דברים בעניין הזה.
מעולם לא הפתעת לך גן של שושנים.
כן, כן. לא, השאלה היא מעניינת, גם בנושא הזה אני ככה הולך להקטין קצת את הדרמטיות, את ה... אני לא באמת עברתי מישראל אף פעם לארצות הברית, ואני לא באמת חזרתי מארצות הברית. למה אני מתכוון? כשאני הגעתי לארצות הברית ב-1998, ובאמת עברתי לשם, ובאמת היה לי שם בית, ועברתי עם בת זוג, ובסופו של דבר גם פגשתי את אשתי בארצות הברית, והתחתנו בארצות הברית. ניהלתי קריירה, ניהלתי משרד עורכי דין גדול. באמת עברתי לארצות הברית בטרמינולוגיה העברית, מה זה לעבור. אבל לא באמת עברתי מישראל, כי הישראליות עברה איתי. אנחנו מכירים כחברים וכחברי קהילה בניו יורק, הרבה ישראליות בחיים שלי הניו יורקים. כמו שאני אומר היום, כמעט 8 שנים מאז שחזרנו מניו יורק, לא באמת עזבנו את ניו יורק. אנחנו עדיין שם, אנחנו עדיין שם עם המשפחה, אנחנו עדיין שם עם המנהגים, עם התחביבים, עם הגלובליות, עם האנגלית, עם הדרך שבה אנחנו מגדלים את הילדים.
כן, אז אתה פוסח על שני הסעיפים בעצם.
לגמרי, זה כמו שמישהו עובר מרעננה לכפר סבא ואומרים לו איך היה לרדת מרעננה או לעלות לכפר סבא, אני מתייחס לתל אביב וניו יורק ככה, ובינינו, אני לא אתפלא אם בעוד 4 או 6 או 8 שנים אנחנו נמצא את עצמנו שוב בניו יורק לאיזשהו פרק זמן.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שאני רוצה להגיד שהמעבר היום, במיוחד היום, בין תל אביב לניו יורק, מאוד התקצר בדרמטיות שלו, וממשיך להתקצר. גם מבחינת היכולת לקבל ויזות, ויכולת למצוא שם עבודה, ושפה, וסטם, וטכנולוגיה, וגם עריכת דין, מאוד קרובה בין עריכת דין בישראל לבין ניו יורק. גם התמיכה של הקהילה הישראלית שיש בניו יורק. הילדים שלך יכולים ללמוד בעברית, הילדים שלך יכולים לאכול בשבע מסעדות שונות כל שבוע, אוכל כן. ישראלי. אתה עובר, אבל אתה לא באמת עובר. אתה מעביר את הרכיבים שאתה רוצה להעביר, אבל אף פעם לא את כולם.
כן. אני פונה לך קצת כמומחה לעניין, משום שהיית מאוד מאוד מעורב בחיים הישראלים בניו יורק, הכרת ואתה מכיר הרבה מאוד אנשים שם, ואני גם אוהב את צורת הניתוח שלך. אז בוא נתחיל לנתח. כל הגירה היא מורכבת, אז זה נכון שהישראלים לא מבריחים את הגבול ממקסיקו, אבל עדיין זה עניין מסובך. הישראלי בניו יורק חי בדואליות. אתה מת לחיות באמריקה וספציפית בניו יורק, ואתה גם ישראלי. ויחסית אין הרבה ישראלים שנכנסו מאוד לרקמת החיים האמריקאית. אז מה אתה אומר על זה?
אז אני קצת רימיתי בעניין הזה. אני נולדתי בארצות הברית, וב9 שנים הראשונות גדלתי בסינסינטי ובסנט לואיס.
כן.
שהם שתי ערים שחוץ מזה שקשה למצוא אותם במפה, אין בהם קהילה ישראלית מפותחת. כן. אני גדלתי שהשפה המשפחתית שלי היא עברית, גדלתי בחינוך דתי. עד כיתה ג' עם אחים שלי אני מדבר עד היום באנגלית, אני סופר באנגלית, אני חושב שאני חולם בשתי השפות. אני לא ממש הייתי אמריקאי בארצות הברית כמו שאני לא ממש ישראלי פה. אז הדואליות הזאת היא לא שאני משחק בין שתי הזהויות שלי, אלא שיש לי זהות שיש לה את שני הרכיבים האלה. גם היום שאני נמצא בישראל והילדים הולכים לגן ילדים עירוני והחיים שלי הם בישראל, אני מנהל מיזם שהוא מיזם שהנופח שלו, הסגנון שלו, המשקיעים שלו, הצוות שלו, הנושאים שבו אנחנו מטפלים, הם לא נושאים ישראלים, הם נושאים גלובליים, הם נושאים... אני לא רואה את עצמי היום חי כאמריקאי בארצות הברית, או חי כישראלי בישראל. לא זה יספק אותי ולא זה יספק אותי.
אז בוא ננסה לסייע למי שמתכנן רילוקיישן בגלל או לא בגלל ההפיכה המשפטית, אבל יש הרבה כאלה. איזה אתגרים אנשים שמתכננים לעבור לניו יורק נתקלים בהם?
אני חושב שהעוגן של מעבר אחרי גיל 25 זה הנושא של פרנסה. חלק מהגדול מהישראלים שאני הייתי מקורב אליהם עברו במהלך לימודים, אז הם הקלו את הנושא של כניסה לשוק העבודה דרך זה שהם עושים 2 שנים תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת קולומביה לצורך דוגמה. אז אתה בתוך התקופת לימודים וההתמחות, ואתה כבר יוצר את הרשת וכבר תופס את השפה ואת דרכי ההוויה שצריך כדי להצליח בקריירה בארצות הברית. אנשים שעוברים בלי קריירה ובלי לימודים, נפצעים בתוך איזשהו מערך, שהוא מערך אחר מהמערך שאני הייתי בו, המערך הפחות מקצועי. המון ישראלים שנמצאים בניו יורק וחיים בצורה מאושרת, והסתדרו עם חברות בתחום של נדלן, בתחום של יעלומים, בתחום של מסחר, של חנויות, וחיים מאושרים ומלאים. זה לא הסגנון מעבר שלי ושל הקהילה שלי, שזה מעבר מאוד מקצועי. אני לפני שעברתי לניו יורק ב-1998, כבר הייתה לי אזרחות אמריקאית, כבר הייתה לי אנגלית כשפת אם וגם אנגלית מקצועית, כבר היה לי רישיון לעריכת דין בניו יורק, וכבר היה לי מקום עבודה בניו יורק.
לי עושה רושם שעשית עבודה כמעט מושלמת, אף אחד לא עושה מושלם. אבל בכל אופן, מה היית מייעץ למי שעולה על המטוס היום?
אז כשאתה עולה על המטוס ואתה מגיע לניו יורק, או לכל מקום אחר בעולם, אני חושב שהדרך הקלה ביותר להגיע, זה להגיע ולבדוק, להגיע ולהכיר, להגיע ולטייל. כמו שישראלים בשעתו
היו נוסעים ליפן.
נוסעים ליפן כדי לטייל, ואחר כך היו קצת מוכרים תמונות, ובאיזשהו שלב הקימו שם עסקים, וכבר חיים שם 20 או 30 שנה. אני חושב שגם המעבר לארצות הברית או לניו יורק לצורך העניין, של מישהו שמרגיש שלא נוח לו והוא היה רוצה לנסות, אז זה באמת לבוא מהוויה של אני בא לנסות, יש לי כנראה כמה חברים, יש לי כנראה כיווני קריירה מוצאים, הנושא של אשרת עבודה זה נושא שצריך להסדיר אותו, אבל להגיע עם ראש פתוח, ואם מסתדר נפלא, ואם זה לא בדיוק התעסוקה שאני מחפש, אז לנסות כמה דברים עד שמוצאים את הקריירה הנכונה בשבילך. וזה אתגר, זה אתגר כלכלי, זה אתגר אישיותי, זה אתגר פסיכולוגי, להגיע למדינה בלי שאתה יודע בדיוק מה שאתה תעשה שם.
כן. הזהות הישראלית אצל ההייטקיסטים שממלאים את ניו יורק בעשור האחרון היא מאוד חזקה. לפני גל ההייטקיסטים, הזהות הישראלית הייתה פחות חזקה, והרבה פעמים אנשים ניסו לטשטש את הקשר שלהם לישראל. ומצד שני, יהודים וישראלים לא כל כך מתחברים יחדיו. מה יש לך להגיד על זה?
אז ה-18 שנה, התקופה די ארוכה, וזו תקופה ככה מגיל 30 עד 48, זו תקופה של התגבשות, גם זהותית, גם משפחתית, גם קרייריסטית, מאוד סקרנה אותי השאלה, האם אני ישראלי-ישראלי, האם אני ישראלי-יהודי, האם אני ישראלי-אמריקאי, ו... עשיתי כמה ניסיונות, גם במערכות היחסים הזוגיות שלי, היו לי בנות זוג ישראליות, היו לי בנות זוג יהודיות אמריקאיות, והיו לי בנות זוג אמריקאיות שלא קשורות בכלל לא ליהדות ולא לישראל. הייתי מעורב בהקמה של ארגונים שמנסים לתווך בין הקהילה הישראלית לבין הקהילה היהודית, או בין הקהילה הישראלית לעשות אינטגרציה לקהילה האמריקאית הכללית. הכל נכון, הכל צודק, הכל טוב, ובלבד ששם אתה מרגיש נוח. יש לי חברים ישראלים שהתחתנו עם אמריקאים, יש לי כמה חברים שהתחתנו עם נשים אסיאתיות שגרות בארצות הברית. חיים מלאים, מאושרים, עם ילדים מקסימים, חלק יותר קשורים לישראל, חלק פחות קשורים. אבל באמת, כל אחד משהו מתחבר אליו. לי למשל היה, אני מספר באופן אישי, מאוד קשה להתחבר, ובאמת, I gave it a good try לנשים אמריקאיות. אני יודע שאתה נשוי לאישה אמריקאית. להיות נשוי למישהי שלא יודעת מה זה הגשש החיוור, שלא מכירה
את ה... אצלי לומדת עכשיו.
או, אז היא בהתלמדות. היא בגיור, גיור לגשש החיוור. גיור תרבותי. אני בן אדם מאוד של מילים, אני בן אדם מאוד של תרבות, ומוזר לי שלא מזמזמים איתי יהודית רביץ או אריק איינשטיין. וניסיתי, וכחלק מהרצון להיות איש העולם הגדול, ולא הצלחתי. וכל הזמן חזרתי לזוגיות הישראלית, שיש כל כך הרבה אתגרים בזוגיות, ובזוגיות גלובלית, בזוגיות שאתה לא יושב במדינת המוצא שלך, אז להוסיף על זה גם את הרובד של איך לחנך את הילדים, איזה שפה מדברים, מה האמונות הדתיות או לפחות המסורתיות, מה התרבות בבית, לי זה היה יותר מדי.
כן. ושאלת השאלות, מה אתה מציע? לגור בניו יורק, העיר,
או אולי בניו ג'רזי, אפשר להגיד אותו דבר על וושינגטון די-סי ואחד הפרברים הישראלים שם. מה היית ממליץ?
אני הייתי ממליץ, וזה קצת אתגר לנסות קצת, כי זה חיים אחרים. החיים בניו יורק אחרים לחלוטין מהחיים בטנפליי, שהם חיים אחרים לגמרי מהחיים של אבא שלי בסנט לואיס, מיזורי. היום יש יותר ויותר ישראלים שמנסים את פלורידה, את מיאמי וערים אחרות. לנסות, כי זה כמו ההבדל בין לגור בתל אביב ללגור בירושלים, ללגור בקיבוץ על שפת הכנרת. זהו, הסופרמרקט נראה אותו דבר, אבל אורח החיים הישראלי אחר לגמרי בין אורח החיים התל אביבי והירושלמי. לי מאוד התאים אורח החיים של מנהטן. אני לא יודע אם היום, בעקבות 3 ילדים שנולדו לי בשמונה שנים האחרונות, אם הייתי היום במנהטן, הייתי במודל של דודתי האהובה, רחל רמתי, שגידלה את הבת שלה במנהטן, והגינה שלה... והתארחה
אצלנו בפודקאסט גם.
ונכון. וגידלה את הילדה שלה בסנטרל פארק, זה היה פארק הירקון שלה. או חברתי הכי טובה לירז, שהייתה שותפה שלי במשרד עורכי דין, שהחליטה לגדל את הילדים בדמרסט, והילדים, 3 ילדים, התחנכו שם בישראליות של ברגן קאונטי. אז כן, אני חושב שהמודל... העירוני גם בישראל. אני גר בתל אביב, אני חי את תל אביב, אני עם 3 ילדים קטנים, אני משלם ארנונה לראש העיר של תל אביב, אני נעזר במערכת החינוך התל אביבית, ואני לא רואה את עצמי מתגבש לאורך זמן מחוץ לעירוניות, לאורבניות שיש לתל אביב ולניו יורק להציע.
כן. בסך הכל, גם אם אתה חי באחד היישובים של ניו ג'רזי, למשל, אז מה שקורה זה שאתה חי בתוך הקיבוץ הישראלי, וכך קוראים לזה גם.
כן, קיבוץ יש גם במנהטן, קיבוץ יש גם בלונדון. אם אתה בוחר לחיות ישראליות, יש יותר אסיאטים שגרים בברגן קאונטי מאשר ישראלים. יש ישראלים שגרים בברגן קאונטי וחיים ואוכלים סושי ולא אוכלים חומוס ו...
או סקסוקה, מה שנקרא שקשוקה.
סקסוקה, כן. אז הבחירה, אם בא לך לחיות בקיבוץ הישראלי, הבחירה במנהטן או בברגן קאונטי, בדמרס, קרסקי, לטנפליי, זה בחירות נהדרות, יש לך שם תפריט. זאת בחירה, זאת בחירה ללכת בטנפליי ולשחק כדורסל עם ישראלים ולרכב על אופניים עם ישראלים, ושהילדים ילמדו סנדי סקול בבית ספר בראשית, ולהירשם ל-JCC, שהוא כמעט כולו דובר עברית, אבל זו לא בחירה היחידה.
אורן, היו לך חיים טובים בניו יורק, אני הכרתי אותך באופן אישי, אז למה החלטת לחזור?
החזרה לארץ, אני בניו יורק פגשתי, התאהבתי, ניסיתי, ונולדה לנו ילדה ראשונה בתקופה שגרנו בניו יורק. טסנו לארץ כדי שלירי תיוולד פה, אבל חזרנו אחרי חופשת לידה לגור עוד שנה בניו יורק. והשיחה שלי עם טל, שהיא כל כולה ישראל, או משפחה בישראל, לימודים בישראל, עתיד בישראל, הייתה בואי לניו יורק, לעיר הגדולה. טל השתלבה בוול סטריט, עבדה ככלכלנית, מאוד אהבה את החיים בניו יורק, אבל ברגע שהילדים נולדים, אז מתקרבים לאחיות ולסבא וסבתא. וכשלירי נולדה, אז באמת, כפי שדיברנו וכפי שהייתה בינינו אמנה, מתחילים את ההתקפלות, והמעבר לישראל, כששואלים אותי, כשאתה שואל אותי, איך היה המעבר בניו יורק לישראל, זה היה מעבר מרווקות, לזוגיות והורות. זה היה מעבר מעבודה במשרד עורכי דין מאוד שמרני, מאוד עמוק, מאוד יציב לסוג הדברים האחרים שאני עושה היום בארץ. וזה היה מעבר מהאמריקאיות של ניו יורק לישראליות של תל אביב.
היה אז, קשה לחזור?
אז המעבר לא היה קשה. המעבר, כמו שהמעבר לניו יורק לא היה קשה, לא היה מאתגר, לא היה מורכב, אלא פשוט עברנו וקמנו בבוקר והיינו תושבי ניו יורק, ככה גם החזרה לישראל. כבר הייתה לנו פה דירה, כבר ידענו מה אנחנו רוצים לעשות, כבר לילדה הייתה מסגרת, המשפחה, החברים הקרובים הוותיקים. אתמול הרחתי 6 חברים שהם חברים שלי מכיתה ד' בסלון. החברות הישראלית ארוכת הטווח, מיסודי, מהתיכון, מהצבא, מהאוניברסיטה, גם אם אתה נעלם ל-18 שנה, שום דבר לא קרה, מקבלים אותך חזרה.
אתה חזרת בעצם לארץ מסיבות כמעט קלאסיות. האישה בדרך כלל, לא רק, רוצה להיות קרובה למשפחה, מאמינים שהחינוך בארץ הוא טוב יותר. נדבר אחר כך גם על הנושא הזה. אבל
גם יש לא מעטים שבאים כי נכשלו באיזשהו מקום.
אני לא יודע אם המילה הצלחה או כישלון רלוונטיים להגירה. זה בסופו של דבר איזה מין חישוב מצרפי של איפה אני מרגיש הכי ממוצא. לחלק מהאנשים הכי מאושר, לחלק מהאנשים הכי נהנה, לחלק מהאנשים הכי מסופק, לחלק מהאנשים הכי יוצר שינוי, הכי אימפקטפול. וזה בסופו של דבר, אתה יכול להיות מאושר בניו יורק או בתל אביב, אתה יכול להיות עם אימפקט בניו יורק או בתל אביב, אתה יכול להיות נהנה בניו יורק או בתל אביב, ואתה עושה לעצמך איזשהו חשבונות בתת מודע, ואתה אומר, כנראה שנקבל יותר נקודות כאלה פה או שם. המעבר שלנו חזרה לישראל, אחרי שבאמת התבססנו שם, באמת היה לנו חברי נפש וקהילה נפלאה ונדלן ומשפחה ונולדה לנו שם ילדה וקריירות יציבות ומוצלחות ומעניינות, המעבר לישראל היה בגלל שלירי נולדה לנו, אבל זה היה כדי לבדוק איך אנחנו מתממשים חזרה בישראל אחרי כל זה. ואני חושב שבמדידה של הצלחה כישלון, יש לנו לא פחות נקודות משמעות וערך והנאה ואושר פה בישראל משהיה לנו בניו יורק.
כן. עכשיו, מה האתגרים בלחזור לארץ?
אני חושב שאם היית שואל אותי לפני חצי שנה, התשובה הייתה אחרת. אנחנו בחצי שנה, בחמישה חודשים האחרונים, אנחנו סופרים את זה לפי מספר הפעמים שבילינו מוצאי שבת בקפלן. אני חושב כן. ששבת האחרונה הייתה 24. אז האתגרים בשישה חודשים האחרונים הם אתגרים הרבה יותר זהותיים, הרבה יותר פסיכולוגיים. אני יצאתי מהנאום הבכורה של שר המשפטים כבודו יריב לוין בחוויה שכאילו אשתי באה לספר לי שיש לה מאהב והיא עוזבת את הבית ויש לה גם ילד מחוץ לנישואין, וכל הדברים האלה קרו לי כשחשבתי שאנחנו באהבה, סיפור האהבה הגדול ביותר ובמשפחתיות וביציבות, ומאיפה זה נפל עלינו. אני זוכר את ההיסטריה שהתחילו לעבור וואטסאפים, כמו שיש פיגוע גדול, כאילו על מה הוא מדבר? כאילו, מה זה לסגור את בגץ? הלכה למעשה, לסגור את בגץ מכל הכיוונים. אנחנו לא רוצים יותר שיהיה לנו איזונים ובלמים במדינה שלנו. בגץ יהיה בגץ פוליטי. לא יהיו לו אפשרות לבקר את פעולות של הממשלה והכנסת. וזו הייתה חוויה של בגידה. המענה, תודה לחברי אליעד שרגא, שיצר תוך שעתיים הפגנה, ההפגנה הראשונה, מי שזוכר אותה, הפגנת המטריות קראנו לה, שכולם הגיעו לכיכר הבימה. חשבנו להגיע לכיכר רבין, אבל כיכר רבין כולה אתר בנייה, בגלל הרכבת הקלה. אז בחרו את כיכר הבימה, לא זוכר כמה עשרות אלפי אנשים הגיעו לשם, עם מטריות, כי היה גשם זלפות באותו אחר הצהריים. ופתאום הרגשתי, כאילו, וואו, לא רק אני בגדו בי, אלא יש פה קבוצה מאוד גדולה. אני חשבתי ש-20 אלף אנשים זה המון אנשים. שבוע אחרי זה כבר היה 100 אלף אנשים, שלושה שבועות אחרי זה כבר היה 250 אלף, וכשגלנט פוטר, פתאום מדברו על ה-500-600 אלף אנשים, שעזבו את הבית, לקחו בייביסיטר, והגיעו להתחבר לאנשים אחרים, שגם בהם בגדו.
אתה בעצם עזבת את ישראל במרכאות כפולות לפי ההגדרות שלך כשהייתה כאן דמוקרטיה חיה ובועטת, וחזרת בתהליך ללא דמוקרטיה, יש יגידו אפילו הידרדרות אולי לכיוון של דיקטטורה.
המעניין הוא שכשזה קרה בארצות הברית, שזה קורה בארצות הברית, גם ארצות הברית עוברת תהליך של מה שאנחנו עוברים, זה במערכות אחרות, זה במנגנונים אחרים. הדמוקרטיה המוסדית האמריקאית היא הרבה יותר יציבה. יש שם שני בתים, יש שם חוקה, יש שם הגבלות על נשיא. האיזונים והבלמים בארצות הברית הם הרבה יותר קשה לשחק איתם. אבל בדמוקרטיה המהותית, בזכויות אדם, בכולנו נולדנו שווים, ישראל וארצות הברית די החיות בנושא הזה. התקופה של עליית טראמפ בניו יורק לחברים האמריקאים שלי, זה נשמע כמו נאום הראשון של יריב לוין. ואני לא חוויתי את זה בניו יורק.
כן.
אני מעורב במערכות הבחירות, גם העירוניות, גם המדינתיות וגם הפדרליות בארצות הברית, ואני הצבעתי לא לטראמפ, אבל אני לא הרגשתי בגידה כמו שהרגשתי בארץ.
כן. בוא נחזור לאתגרים בלחזור לארץ לפני כל העניין של ההפיכה המשטרית.
אז מה בעצם קורה לאנשים כאשר הם חוזרים?
אז בן אדם שעובר מדינה, יש לו כל כך הרבה מטלות, יש רשימת מטלות כל כך גדולה, והיא לא כוללת בדרך כלל לשבת עם פסיכולוג ולהבין את לא יודע אם משבר זה מילה, אבל את המורכבות הזהותית, הפסיכולוגית, האישית של המעבר. אז יש המון to do's, המון התעסקות עם ה-doing, ומעט מאוד התעסקות עם ה-being. מה זה אומר עליי כבן אדם? ואצלי המעבר היה מישראלי בניו יורק לאמריקאי בתל אביב. זה קצת סיפור חיי מלידה. אחד מהשאלות, למשל, שהעסיק אותי ולא מעסיק, אני שומע אנשים אחרים, זה המעורבות שלי בשכונה. האם אני הולך להיות חלק מוועד הבית? האם אני הולך להיות חלק מוועד הגן של הילדים? והתשובות שלי לכל השאלות האלה היו כן. אני עובר לישראל כדי להיות מעורב במיני קהילה שלי ולהיות חלק מלעצב את איפה שהמשפחה שלנו תגדל בהם.
אתה הגעת לישראל קצת אמריקאי?
לחלוטין. קצת אמריקאי, אני מתעסק הרבה עם המילה קוזז, אין איזה תרגום לעברית, זה הנושאים החברתיים שהכי מטרידים אותך. ששואל גם ישראלי שהיה כמה שנים בניו יורק, what causes do you support? באיזה נושאים חברתיים אתה מעורב? אז אני מעורב בגרין פיס, ואני מעורב ב-JCC, ואני ב-American Friends of the Israeli Fill the Blank, ואני... אתה שואל ישראלי, אתה יושב בטיזניקוב, שותה בירה, פוגש חבר, באיזה נושאים, באיזה מטרות חברתיות אתה מעורב?
כן, מה אתה רוצה מהחיים שלי?
כן, הוא אומר, תגיד לי, מה, אני שרי אריסון, אחי, זה יוסי מהמילואים, כאילו, מה זה, מה נפל עליך?
תראה, אני ראיתי אותך בשיחה שהייתה לנו אתמול בבית קפה, ניגשה לנו מלצרית, והייתה מאוד נחמד אליה. ואני בטוח שגם נתת לה טיפ מאוד יפה בסוף, על הקפה. ואמרתי לעצמי, וואו, האיש הזה הוא בעצם מאוד אמריקאי, מאוד מנומס. אז אולי תמיד היית כזה. אבל איך אתה מסתדר עם הנימוס הישראלי?
אני לא רואה הבדל גדול בין נימוס בישראל לבין נימוס בתל אביב לבין נימוס בניו יורק. יש מקרים של חוסר נימוס ובוטות, הייתי אומר, מכניס פה את המילה מגעילות, אם יש מילה כזאת, של התרבות האמריקאית. כשראיתי את התמונות של החבר'ה שפרצו לקונגרס ורקדו שם על הכיסאות, ואמרתי, דבר כזה בישראל לא יכול לקרות. וכששבוע שעבר ראיתי את המשחק בין נבחרת ישראל לבין אנדורה, וראיתי קבוצה שלמה של אוהדים, צועקים מחבל מחבל, כשאבו פאני עלה למגרש, אמרתי, דבר כזה לא יכול לקרות בארצות הברית. יש התנהגות בהמתית, גזענית, קשה, שנובעת הרבה מחוסר ביטחון, הרבה מזהות לא מגובשת. יש את זה בכל מקום. אני מסכים איתך שמבחינתי, החשיבות של האדיבות, החשיבות של להגיד בוקר טוב לשכן, גם אם אתה לא מכיר אותו, זה משהו שמלווה אותי גם בתל אביב, גם בניו יורק. הבת שלי מקבלת צמרמורת כשאני עוצר במשמרות הזהב, ואני מדבר עם הילדים שאני לא מכיר ושואל אותם לשלומם. וכן, זה משהו שהוא לא קשור, אני חושב, לישראליות ולאמריקאיות שלי. אני יכול להבין למה בן אדם מבחוץ יראה בזה כתכונה אמריקאית, אבל זה תכונה של אמא שלי, זה לא תכונה...
כן. בניו יורק גם אנשים, למרות הניכור שמדברים עליו פה ושם, אנשים גם מחייכים זה לזה. אתה נכנס למעלית, אתה שואל, מה שלומך? אולי תגיד משהו על מזג האוויר? אתה תחייך. בתל אביב, שאני נמצא כאן כרגע, אני נכנס למעלית, אף אחד לא מחייך אליי. אני משתדל לחייך.
זה מעניין שאתה אומר, אני התמלאתי אני כמה ימים בשבוע נוסע לסדרות, ואני נוסע עם אופניים מתקפלים לתחנת רכבת, לוקח את הרכבת המאוד מאוד נעימה ונוחה לסדרות, יורד עם האופניים ומגיע למקום העבודה שלי. ובניו יורק, כשאתה עולה לסאבווי, אז ברור לכולם שאנשים יוצאים לפני שאנשים נכנסים. ובישראל זה לא ככה.
נכון. כולם מתחפים מכל הכיוונים.
וזה כמו לראות שני בתי נמלים שמנסים להסתדר אחד עם השני. כולם מתארים מכולם. עכשיו, אני סוחב איתי אופניים.
כן.
אז זה מאוד מודגש אצלי. ואתה יודע מה? באיזושהי צורה זה מקסים. זה מקשים שישראל מצליחה להסתדר בלי שיהיה נימוסי מעלית ונימוסי רכבת. יכול להיות שזה משהו שיתהווה בדרבות הישראלית. אנחנו לא רגילים כנראה למעליות ולרכבות, ואין לנו את הנופח, את ההיסטוריה, את ה... שיש להם בניו יורק. אבל, אבל, אבל זה, אנחנו נגיע לשם.
כן. זה... אבל אולי זו הסיבה שעולים מארצות הברית, כשהם מגיעים לכאן, הם מתחילים אולי בתל אביב, מהר מאוד מוצאים את עצמם ברעננה.
כן, לגמרי. לחבר ניו יורקי שינסה לעלות איתי ברכבת ויראה את כל הקהל נכנס בזמן שכל הקהל יוצא, אני בטוח שתהיה לו חוויה לא קלה. חוויה תרבותית לא קלה. שהוא יראה שטור, שורה בארץ, אם אתה עומד בשורה, לא יודע, אתמול היו בחירות בלשכת עורכי הדין, אז אתה רואה את השורות. השורה בארץ היא לא שורה טורית, היא שורה קבוצתית, יש איזה מין משולש ולא קו. כן. בניו יורק זה קו. אז...
עם הרבה סבלנות.
שזה טוב וזה רע, אבל נורא קשה למישהו שעומד בתור בקו להתמודד עם התורים המשולשים שיש בארץ. אני מבין את הקושי, אני מסתכל בזה באיזושהי, לא יודע, איזה מין ארגה נוסטלגית, איזה מין חלק מהתרבות הזאת של הגשש החיוור.
אתה מכיר ישראלים שחזרו ארצה וחזרו לארצות הברית?
כן, עכשיו יש שיח, השיח הוא מאוד נדלני בחודש האחרון. אורן, תשמע, אנחנו קונים מגרש גדול בפורטוגל או בקפריסין, בוא תשקיע איתנו. חבר'ה שעשו כסף, חבר'ה שהם לא מרגישים מקובעים, הם לא קשורים למקום, והם גלובליים, ומחפשים עכשיו, בוא נייצר קהילות ישראליות איכותיות במקומות אחרים, בהחלט, בהחלט בעקבות, אני אוהב את זה שאתה קורא לזה המהפכה השלטונית, ולא הרפורמה המשפטית, זה לא רפורמה, אני מסכים איתך.
מרחוק זה נראה מהפכה, אבל אני יודע איך אתה רואה את זה מכאן.
זה לגמרי, זה הרבה יותר מהפיכה, כל הרצפה מתחת לרגליים שלנו, מישהו פה, זה אפילו לא שטיח, זה הרצפה. אז היום השיח על מעבר של קבוצות, אני קורא לזה איכותיות, זה לא בדיוק קבוצות איכותיות, זה קבוצות אולי מבוססות, זה המילה של ישראלים שמחפשים לבנות לעצמם אלטרנטיבה. הדבר הראשון שקניתי כשהגעתי לניו יורק באוגוסט 1998 היה אופנוע. לא יודע אם אתה זוכר, הייתי רוכב כל הזמן על אופנוע כבד, ובארץ לא רכבתי על אופנוע כבד אף פעם. וכשנשאלתי בשאלות, כאילו, מה פתאום, ניו יורק היא לא עיר של אופנועים. קשה לנסוע על אופנוע, אסור לחנות, אם אתה חונה במקום, כמו שחונים בארץ, איזה $100 הכנס. החניון שבו החניתי את האופנוע, הייתי משלם $300 לחודש על החניה של אופנוע. ניו יורק היא לא עיר של אופנועים. אבל הרכישה של האופנוע כנראה הייתה בשבילי איזושהי פלן בי, איזשהו מגרש בקפריסין, שאם אני מרגיש שהעיר צפופה לי מדי, אני עולה על האופנוע, עובר את גשר וושינגטון, ואני נמצא בשמורות טבע.
אני זוכר שראיתי אותך עם האופנוע שלך, ומאוד התקניתי. האמת היא שאני לא של אופנועים, עדיין זה לא מפריע לי להתקנה בך, אז קניתי במקום מייל של אופנועים. זה ההתפשרות שלי.
אתה יודע מה, יכול להיות שמבחינה זהותית, להגיד, יש לי מייל של אופנועים, אני לא מרגיש כלוא בעיר. כן. זה קצת תרופה לקלסטרופוביה. זה דרך לצאת מהעיר. כשנגמרה תקופת האופנועים בניו יורק, החורף קשה, לא רק שלג וקור, אלא גם יורד גשם, ואז יש קר בלילה, אז המדרכות קופאות. המדרכות נהיות שחורות, קשה לרכב על אופנוע בחורף. אז מהר מאוד נכנסתי לעצמי הסדרים של חורף בניו יורק. כן. ויצרנו קבוצה של חברים שיוצאים בסופי שבוע לעשות סקי וסנובורד והליסקי אז היה לנו ככה קבוצות של קיץ, של אביב, של סתיו, של חורף, כדי שכל הזמן אנחנו לא נרגיש כלואים בעיר הנפלאה והנוראית הזאת שנקראת ניו יורק.
כן. אז כאן בתל אביב, עם מי אתה מתחבר? עם הישראלים האמריקאים, עם האמריקאים שגרים כאן, שמגיעים לכאן, או אתה הולך עם כל הישראלים כמו בימי קדם הטובים והיפים?
שאלה מעולה. תן לי רגע לחשוב ולשקף. אז אני יכול בקלות להסתכל על מקום העבודה שלי. אני גייסתי 9 אנשים לחממת שדרות, וזה מחולק ממש 3-3-3. 3 שהם אנשים שחוו את ניו יורק וגרו בחול. חלק מהם הם תושבים מקומיים, שדרותיים, חבר'ה מעוטף עזה. וחבר'ה, חלק מהם הם תל אביבים ותיקים שכמוני עושים את הקומיוט היומי לסדרות. אז כן, אני, כמו שבניו יורק גם פה, אין לי איזושהי קהילה מוגדרת. כמו לאחר הצהריים ישבו החברים הקרובים מאוד אליי מהתנועה לאיכות השלטון, דוקטור ליאת שרגה ופרופסור איילה פרוקצ'ה, שעשינו איתם עכשיו סיור בניו יורק, והזמנתי חברים מכל הקבוצות, ובאמת היו חברים מהשכונה, הורים לילדים מהגנים, והיו חברים מתקופת ניו יורק, והיו חברים מעמותת עם סגול שהייתי מעורב בה בשנים הראשונות שהגעתי לישראל. וכן, הסתכלתי ואמרתי, איזה תצרף נחמד, איזה פאזל נחמד של מיקרו קהילות שהם חלק מהקהילה החדשה שלי פה.
כן. אחת הסיבות שחוזרים לארץ זה החינוך הטוב שאפשר היה לקבל בישראל. ועכשיו אני מבין שיותר ויותר מערכת החינוך בישראל בצרות, ובית הספר של פעם כבר לא קיים, או שהולך ומתמסמס לו.
כן, מעניין. אני באופן כללי, כשמדברים איתי חינוך, החשיבה הראשונה שלי, או הדגש הראשון שאני שם, זה החינוך הלא פורמלי. זה מה קורה עד שמגיעים לבית ספר או לגן ואחרי. אז זה החוגים וזה האווירה בבית. אני חושב שלחוגים ולאווירה בבית ולאווירה עם החברים, יש משקל יותר משמעותי בנושאים החינוכיים של עיצוב זהות. של סולם ערכים. בבית ספר לומדים תכנים, ואחרי בית ספר לומדים להיות בן אדם. אז החינוך הבלתי פורמלי, החינוך של אחרי בית ספר, זה כמו שאמרתי קודם, זה מה שאתה בוחר, אם אתה בישראל, ואתה בוחר לא להיות מעורב בחיי הילדים שלך בסופי שבוע ואחרי הצהריים, זה יראה דומה לאם אתה בסטוקהולם, או אם אתה בטנפליי. החינוך הפורמלי, החינוך הבית ספרי, אני חושב שבישראל החינוך הוא 80 נקודות. כולם מקבלים 80 נקודות. בניו יורק חלק מקבלים 60 וחלק מקבלים 100. אם אתה לא עסוק בלבחור בדיוק באיזה גן ילדים הילד יהיה, ואם זה יהיה גן פרטי או גן ציבורי, או באיזה בית ספר תהיה, זה פחות חשוב. הרמה של בתי הספר היא לא רמה נפלאה, אבל היא רמה אחידה. להורים יש פחות משקל בלבחור את המסגרות עליות. בניו יורק ההורים לילדים כל הזמן עסוקים, גם כשהילד כבר במסגרת, האם נשים אותו בבית ספר פרטי או בבית ספר ציבורי או בבית ספר נתמך או בבית ספר עברי או בבית ספר יהודי, או השאלה של בית ספר של החינוך הפורמלי בניו יורק היא שאלה שמאוד מאוד מעסיקה את ההורים. בגלל שהיא לא מעסיקה את טל ואותי היום פה, הילדים הולכים לגן הילדים ולבית הספר שהוא הכי קרוב לבית שאנחנו גרים בו. זו הבחירה. הבחירה היא של העירייה, לא שלנו.
כן, אבל אני שומע הרבה מאוד תלונות על כך שיש הידרדרות במערכת החינוך בישראל.
לא, לגמרי. המערכת החינוך בישראל לא מקבלת 100 וגם לא 90. נתתי 80 ואני ככה, אני חושב שאני הייתי נדיב.
כן. טוב, אתה אדם טוב.
תרומה תקציבית לכל תלמיד בחינוך הממלכתי הישראלי, הוא מאוד מאוד נמוך, ולא בכדי אנחנו סופגים במבחנים השוואתיים, מבחני המיצב וכולי, משנה לשנה אנחנו מדרדרים. במקרה אני יכול להגיד על שלושת הילדים שלי, שהם נפלו על מסגרות נפלאות, גננות נפלאות, סייעות נפלאות ומורים נפלאים. אני חושב שהמסגרות של הילדים שלי במקרה, לא בגלל שאנחנו חכמים וטובים, אלא ממש בצורה אקראית, נפלו על מערכת חינוך שהיא 95.
כן.
אבל המשקל הגדול של ההורים בחינוך בישראל הוא מה שקורה בסוף היום. ושם יש המון קרקע, בטח לאנשים כמו טל ואני שמנהלים קריירות מאוד מורכבות. האם אנחנו נהיה שם עם הילדים, או הם יהיו עם בייביסיטרים? האם בסוף השבוע אנחנו נטייל איתם, או שהם יהיו אצל הסבתא? שם החינוך באמת בא לידי ביטוי.
ובאווירה אופטימית זאת, נעבור לשלב השאלות הזהות שלנו. אתה כאן בתל אביב, אבל מה אתה אוהב לגבי ניו יורק?
מה אני אוהב לגבי ניו יורק? את הרוחב, את האפשרויות. כל האדם יכול להיות מה שהוא רוצה בניו יורק. אתה יכול לאהוב כל ספורט שאתה רוצה, אתה יכול איזה תחביב מוזיקלי. בא לך אופרה, יש לך 4 אופציות בערב. בא לך טיול לכל כיוון. אם בישראל טיול של שעה, זה אומר ישראל או סיני או קפריסין, בניו יורק טיול של שעה, האופציות, החלופות, האלטרנטיבות הן כל כך רחבות. אז אני מאוד אוהב את הרוחב שיש לניו יורק להציע.
ומקום ספציפי, סודי רק שלך.
המקום ספציפי רק שלי זה סנטרל פארק, זה גינה קטנה שלא הרבה יודעים עליה בניו יורק. אני רץ מרתונים, ואת רוב האימונים שלי למרתונים הגדולים בחיים שלי רצתי ב-5.9 מייל של סנטרל פארק.
מה אתה לא אוהב לגבי ניו יורק?
וואה, מה אני לא אוהב לגבי ניו יורק? זה נכון אגב גם לגבי חלקים מתל אביב. והזכרנו את דודתי האהובה רחל רמתי קודם, היא הצליחה להוציא כשהייתה אדריכלית העיר חוק שמחייב לשתול עצים במרחק של איקס מטר אחד מהשני כשאתה בונה בניין חדש. אבל יש כל כך הרבה בניינים ישנים בניו יורק שאין ירוק. כשאתה לא בסנטרל פארק ואתה נמצא בניו יורק ואתה מפסיק להסתכל מסביב, כי זה נורא קשה, זה נורא מפחיד, זה נורא מקטין אותך, אתה מרגיש חלק מאיזשהו עולם שהוא מאוד תעשייתי, שהוא מאוד בטון וברזל. אז החוויה האדריכלית של מרכז העיר ניו יורק, אני עבדתי חצי מה-18 שנה באמפייר סטייט בילדינג בקומה ה-60 וחצי בוואן פן פלאזה בקומה ה-25. סניתי את הבניינים הגבוהים של ניו יורק.
כן, אני דווקא אוהב אותם, אבל מרחוק.
כן, יש להם סקייליין נפלא. זה אומרים, הסיבה לעבור לניו ג'רזי, כי כשמסתכלים בלינקון טאנל, ואתה מגיע מניו ג'רזי, the light at the end of the tunnel is New York. כשאתה יוצא מניו יורק, the light at the end of the tunnel is New Jersey. לכן עדיף להיות בניו ג'רזי, כי אתה רואה את הסקייליין הקסום, הייחודי הנפלא של ניו יורק. אבל להיות בתוך הסקייליין זה לא כמו להסתכל עליו.
כן, האמת היא שהמגדלים הישנים והקלאסים של העיר, באמת הם מאוד לא מרחיבי דעת ורוח. בחדשים אני חושב שזה טוב יותר, אבל כל אחד וטעמו אישי.
היה איזשהו רגע מוזר שאני נורא התאהבתי, אני עדיין מאוד אוהב את הכנסיות של ניו יורק. הכנסיות של ניו יורק קמו במאה ה-18, במאה ה-19, ואתה רואה תמונות של העיר בתקופה הזאת, ואתה רואה עיר נמוכה שהיא מלאה בצריכים. כמו שאתה רואה חלקים של לונדון או של פריז, עיר של קתדרלות. הקתדרלות עוד שם, אבל הבניינים כיסו מעליהם, אז לא רואים אותם. אבל כן, כשאתה נכנס לתוך הקתדרלות, אתה מבין איך העיר יכולה הייתה להיראות.
לפני שאנחנו מסיימים, אורן, למדתי ממך משהו במהלך ההכנות לפודקאסט הזה. לימדת אותי את המילה נחדנית. הגעתי לכאן לבת מצווה של הבת של האחיינית שלי, שירה, ולא ידעתי איך אומרים את המילה הזאת. ואנשים אמרו לי כאן, אין מילה לבת של האחיינית שלך, ואז אתה לימדת אותי שיש, אומרים, נחדנית. אז למדתם היום מילה חדשה. תודה לך, אורן, שהיית איתנו היום. תודה לך, סיימון, שנתת לנו את האולפן שלך, סטון סינטרה. אנא שתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל, וכמובן לעשות סאבסקרייב בערוץ בו אתם מאזינים לנו, וזה אומר בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. נשמח כמובן לשמוע גם מכם, ולהתראות בפעם הבאה, אורן, בתל אביב הבנויה.
תודה חיים, בתל אביב, בניו יורק, איפה שנפגש, איפשהו,
על כדור
תמיד, הארץ. תמיד 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 מעניין לנהל איתך שיחות, בין אם זה על קפה, ובין אם זה על בירה, ובין אם זה בחתונה, ובין אם זה בעשייה למען ישראל קהילתית. תמיד תמיד נפלא לדבר איתך. תודה לכם.
תודה לכם.